השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת תמר בת רחל, זיכרונה לברכה, נודה לכל הלומדים תלמדו לעילוי נשמתה. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף ו' במסכת שקלים, נתחיל במשנה בתחילת עמוד א' ונסיים במשנה בדף הבא. השיעור היום יהיה מאוד ארוך מהרגיל, 26 דקות. היום הנושא שלנו באופן כללי זה כשהאדם מקדיש יותר ממה שהוא צריך למחצית השקל, האם זה תופס או לא, תוך כדי נראה עוד כמה נושאים אגביים, ונחלק היום את השיעור לשישה חלקים. החלק הראשון זה כשאדם אסף הרבה מטבעות בשביל שביחד יהיה לו סכום של מחצית השקל, אבל בפועל היה לו יותר ממה שצריך, והשאלה היא מה עושים עם אותו יותר, ואת המקרה הזה אפשר לחלק לשלושה מצבים, שניים הם במשנה והשלישי בגמרא. השניים שבמשנה זה כשהוא מכנס מעות לאט לאט. כלומר, אדם שאין לו כנראה הרבה כסף, הוא שם איזושהי קופה בתחילת השנה, ומראש הוא מייעד את זה למחצית השקל, וכל כמה זמן כשיש לו איזה מטבע, הוא שם בקופה, וכשמגיע חודש אדר, הוא פותח ורואה כמה יש לו, והוא מגלה כאמור שיש לו יותר ממה שצריך. וכאמור, במשנה המקרה זה מתחלק לשני מצבים. כשבשניהם, כאמור, מדובר שמראש הוא התכוון שזה יהיה למחצית השקל. ההבדל בין המצבים זה בניסוח. שבמצב הראשון הוא אמר שאבי מהם שקלי. כלומר, לא כל המטבעות, אלא מהם. במצב השני הוא אמר, אלו לשקלי, שאז משמע יותר שזה מתייחס לכל המטבעות. ומה באמת הדין? אז במצב הראשון שאומר, אבי מהם שקלי, אז ברור מהניסוח שהכוונה היא רק למה שצריך ולא יותר, ולכן הנותר הוא חולין. לעומת זאת, במצב השני שהוא אמר, אלו לשקלי, אז אפילו שבאמת הוא התכוון רק למחצית השקל ולא יותר, אבל הניסוח שלו כן כולל יותר. ולכן כאן יש מחלוקת. בית שמאי אומרים שהשאר כן הולך לנדבה, כי לדעתם הקדש בטעות נחשב והקדש. לעומת זאת בית הלל אומרים שגם כאן השאר לחולין, כי אפילו שהניסוח שלו היה מוצלח, עדיין הקדש בטעות לא נחשב הקדש. עד כאן המצב השני. אז שוב, במשנה יש שני מצבים שבשניהם הוא התכוון מראש למחצית השקל. במצב הראשון ברור לכולם שהנותר חולין, כי הוא אמר שאבי מהם. במצב השני שהוא אמר אלו לשקלי, לבית שמאי הנותר גם קדוש, לנדבה, לבית הלל עדיין הנותר חולין. עד כאן שני המצבים הראשונים. המצב השלישי זה בגמרא, וכאן לא מדובר שמראש הוא מייעד את זה למחצית השקל, אלא הוא פשוט אסף מטבעות מאיזושהי סיבה, ובחודש אדר הוא בא להרמת המטבעות, הוא לא סופר כמה יש שם, והוא אומר, אלו לשקלי, ובזה יש מחלוקת המוראים. רבי יוסי בשם רבי אלעזר אומר, שכאן לפי כולם, אפילו לבית הלל, העודף כן הולך לנדבה, כי הרי הוא הסתכל על הרמה הקיימת, והוא אמר, אלו לשקלי, משמע ממש שהוא כולל את הכל. לעומת זאת, רבי חייא ורבי ביבי בשם רבי אלעזר, הם אומרים להפך, שכאן לכולם מהכל חולין, אפילו לבית שמאי, כי בניגוד למשנה, שהוא התחיל מראש לייעד את זה למחצית השקל, והוא כל פעם שם על אותה כוונה ראשונית, כאן לעומת זאת שהוא בא להרמה קיימת, אז ברור גם מהניסוח שלו שהוא לא מתכוון להכל, אלא למה שצריך מתוך אותה הרמה. זו דעת רבי חייא ורב ביבי, זה המצב השלישי. עד כאן המצב השלישי, ועכשיו בגמרא נראה שתי ראיות לטובת הדעה האחרונה. כלומר רבי חייא ורב ביבי, שכשהוא אומר בהרמה קיימת, אלו לשקלי, הנותר חולין. ראיה ראשונה זה מדעת רבי שמעון במשנה. עוד לא הזכרנו את זה, אבל המשנה מדברת לא רק על אדם שאוסף כסף למחצית השקל, אלא גם על אדם שאוסף כסף לחטאת שהוא צריך להביא. מה הדין בחטאת? אז במצב הראשון במשנה שהוא אמר מראש שאבי מהם, אז כאן ברור שהוא מתכוון רק למה שצריך ולא יותר, אז גם בחטאת רק מה שצריך יהיה קדוש והשאר חולין. לעומת זאת, במצב השני שהוא אמר אלו לשקלי, אז בשקלים ראינו שזה מחלוקת, שלבית שמאי השאר נדבה ולבית הלל עדיין השאר חולין, אבל בחטאת כאן מודים בית הלל שהשאר כן הולך לנדבה. זה לגבי המצבים במשנה. לגבי המצב בגמרא, המצב השלישי שהוא בא להרמה קיימת ואמר אלו לשקלי, גם כאן כנראה מניחה הגמרא שאם היה לנו את אותו מקרה לגבי חטאת, אז גם כן ברור לפי כולם שהמותר כן נדבה. עד כאן לגבי חטאת, שוב, במצב הראשון גם בחטאת המותר חולין, במצב השני והשלישי ברור לכולם שבחטאת המותר נדבה. זה ההבדל בין חטאת לשקלים, ועכשיו נחזור למשנה, המשנה מביאה את רבי שמעון שמסביר לנו מה הסברה באמת לחלק בין חטאת לבין שקלים. וזה שלשקלים יש קצבה, אנחנו יודעים כמה צריך להביא, מחצית השקל, ואומנם אומר רבי יהודה שהיו דורות שבהם הביאו יותר, אבל עדיין כולם הביאו אותו דבר באותו דור, זה נחשב שיש לו קצבה, לעומת זאת חטאת אין לה קצבה. אני יכול להביא קורבן שעלה לי 1,000 שקל, אני יכול להביא קורבן שעלה לי 3,000. זו הסברה של רבי שמעון, והשאלה היא, למה בעצם רבי שמעון מתייחס כשהוא מביא את הסברה הזאת? האם הוא מתייחס למצב א', ב' או ג'? אז למצב א', ודאי שהוא לא מתייחס. כי הרי רבי שמעון בא להסביר למה יש הבדל בין חטאת לבין שקלים. ואילו במצב א', אין הבדל. גם בחטאת, גם בשקלים, הנותר חולין. אלא למה הוא מתייחס? אומרת הגמרא, כנראה שהוא מתייחס למצב ג', המצב שבגמרא. ומכאן הגמרא רוצה להוכיח שרב חייא ורב ביבי צודקים. למה? כי הרי לפי רבי יוסי, במצב ג' אין הבדל בין חטאת לשקלים. בשניהם אשר לנדבה. רק לרבי חייא ורב ביבי במצב ג' יש הבדל בין שקלים לחטאת, שבשקלים אשר חולין, ובחטאת אשר נדבה. ועל זה דיבר רבי שמעון כשהוא הסביר את ההבדל בין שקלים לבין חטאת. אז הנה ראה מרבי שמעון לגבי מצב ג' שבשקלים אשר הולך לחולין ולא לנדבה. זו הראיה, אבל דוחה הגמרא, מה פתאום? אפשר לומר שרבי שמעון בכלל לא התייחס למצב ג', הרי מצב ג' בכלל לא כתוב במשנה, אלא הוא התייחס למצב ב', שזה המצב שכתוב במשנה ממש מיד לפני רבי שמעון, שהוא אוסף פרוטות אחד לאחד, והוא אמר בהתחלה, אלו לשקלי, שאומנם לבית שמאי השאר הולך לנדבה, ואז זה כן כמו חטאת, אבל לבית הלל השאר לחולין, ואז זה לא כמו חטאת. ועל זה דיבר רבי שמעון, כשהוא הסביר למה בחטאת השאר נדבה, כי בחטאת אין קצבה ומניחים שהוא התכוון להכל, ורק בשקלים השאר חולין, כי יש קצבה והוא התכוון רק למה שצריך. עד כאן הראיה הראשונה בתוך מצב ג', ניסינו לומר שרבי שמעון התייחס למצב ג' וממילא יוצא שהוא כמו רבי חייא, אבל דחינו, לא נכון, הוא התייחס למצב ב'. ראיה שנייה זה מהמשנה בדף הבא, כתוב שם מותר שקלים חולין, ולכאורה זה מתייחס למצב ג', אז הנה תורה ראיה לרבי חייא שם מותר חולין, אבל גם כאן דוחה הגמרא כמו מקודם, מה פתאום? זה לא מתייחס למצב ג', זה מתייחס למצב ב', וזה כמו בית הלל, שכאמור במצב ב' הם אומרים שהמותר הוא חולין. עד כאן שני הניסיונות להוכיח את רב חייא, ואת שניהם דחינו, ועד כאן החלק הראשון של השיעור, ראינו את שני המצבים במשנה, ואת המצב השלישי בגמרא שבו יש מחלוקת המוראים, ניסינו להוכיח שרבי חייא ורב ביבי צודקים, אבל דחינו, ועכשיו ממש באמצע עמוד א', אנחנו עוברים לחלק השני. החלק השני זה עוד מקרה שבו אדם הפריש יותר ממה שצריך, אבל הפעם הוא לא הפריש קצת יותר ממה שצריך, אלא הכל יותר ממה שצריך. כלומר, כל מה שהוא נתן עכשיו הוא בעצם לא היה אמור לתת. איך זה קרה? גם כאן יש שני מצבים. מצב אחד זה שהוא הפריש כבר לפני שבוע כמו שצריך, ואז אחרי שבוע הוא שכח שהוא כבר נתן, והוא הפריש עוד פעם, ואז הוא נזכר, והשאלה היא, מה הדין של ההפרשה השנייה? אומרת הגמרא שההפרשה השנייה היא חולין, כי אתה בטעות, ויש מפרשים שזה כבר נכון אפילו לבית שמי, כי זה באמת היה טעות מוחלטת. זה מצב ראשון. מצב שני זה שהשנה הוא עוד לא הפריש באמת, אבל הוא התבלבל והוא חשב ששנה שעברה הוא שכח להפריש, למרות שזה לא היה נכון. ולכן השנה הוא בא עם שתי מחציות, אחת להשנה ואחת להשלמה של שנה שעברה, והוא הפריש אותם, ואז אחרי זה התברר לו שזה היה טעות והוא כן הפריש שנה שעברה. והשאלה היא, מה עושים עם זה? למה שכאן אומר פתאום שזה כן תופס? כי במקרה הקודם שהכל טעות, אז ודאי שזה לא תופס. אבל כאן, כיוון שהוא נתן את שניהם ביחד, ואחד מהשקלים זה כן נכון, אז אולי גם השקל המיותר הוא מצטרף לשקל שאותו הוא כן היה אמור לתת, ואולי זה תופס. זו השאלה, והגמרא מציעה שזה כן תופס, ולמה? כי לומדת את זה ממקרה דומה לגבי חטאת. שבחטאת, אם יש לנו בדיוק את אותו מקרה שהוא חשב שהוא לא הפריש על איזשהו חטא קודם, ולכן הוא הפריש פעמיים, ואז התברר שזה הטעות, אז גם הקורבן השני שהוא הביא הוא קדוש. אז לכאורה אותו דבר גם בשקלים, זה מה שהגמרא מציעה, אבל דוחה הגמרא, איך אומר אתה אלו? איך אתה אומר דבר כזה? הרי כבר ראינו במשנה שאי אפשר להשוות בין שקלים לבין חטאת, לחטאת אין קצבה, לשקלים יש, ולכן אי אפשר ללמוד משם, בעצם נשארנו כאן בלי תשובה האם זה תופס או לא, ועד כאן החלק השני. החלק השלישי זה בשליש התחתון של עמוד א', וזה קצת נושא אגבי, לגבי מה שאמרנו שלשקלים אין קצבה, ונחלק את החלק הזה לשלושה שלבים. שלב ראשון, שזה קצת ממשך הגמרא, זה להבין את המטבעות השונים שעליהם אנחנו מדברים. יש לנו ארבע מטבעות, דרכון, סלע, דינר ושקל. דרכון זה הכי גדול, בכל דרכון יש שני סלעים, בכל סלע יש ארבעה דינרים. כלומר, בדרכון יש בעצם שמונה דינרים. עכשיו, מה זה שקל? אז הביטוי שקל הוא קצת מבלבל, כי יש לנו שתי מטבעות ששניהם נקראים שקל. יש שקל של תורה ויש שקל של משנה. השקל של התורה זה בעצם סלע, כלומר ארבעה דינרים. אז יוצא שכשנותנים מחצית השקל, אנחנו בעצם נותנים מחצית הסלע, כלומר שני דינרים. זה השקל של התורה. השקל של המשנה הוא חצי מהשקל של התורה, כלומר שבעצם מחצית השקל של התורה שווה לשקל אחד של המשנה, שכאמור שווה לשני דינרים. עד כאן שלב ראשון, הבנו את המטבעות, עוד פעם לסיכום, זה די פשוט, דרכון אחד שווה שני סלעים, סלע, שזה בעצם שקל, שווה ארבעה דינרים. במשנה כשאומרים שקל, הכוונה היא לשני דינרים, כלומר מחצית השקל של התורה, זה שלב ראשון. שלב שני זה במשנה. אמרנו מקודם במשנה שבמהלך ההיסטוריה הסכום שנתנו למחצית השקל השתנה. אז עכשיו נראה במה הוא השתנה. אז אומר לנו רב יהודה שבהתחלה כשעלו מבבל רצו לתת הרבה יותר ממה שצריך כי צריך הרבה כסף, היו קצת אנשים, אז במקום לתת מחצית השקל נתנו שני דרכונות. שלפי החישוב שלנו, כיוון שכל דרכון זה שני סלעים וכל סלע זה שתי מחציות שקל, אז יוצא שכל דרכון זה 4 מחציות והם נתנו כאמור שני דרכונות, יוצא שהם נתנו פי 8 ממה שצריך, 8 מחציות. זה היה בהתחלה. אחרי זה ירדו קצת וכל אחד נתן סלע, כלומר שתי מחציות, פי שתיים מה שצריך. אחרי זה ירדו עוד ונתנו טווין, שזה כינוי אחר למחצית השקל, כלומר מה שצריך. אחר כך כנראה היו עוד אנשים ולא היה צריך כל כך הרבה, רצו לרדת לדינר אחד, לזה חכמים באותה תקופה לא הרשו. עכשיו למה שנחשוב שאפשר לרדת יותר ולמה באמת הם לא הרשו? כי כמו שאמרנו, השקל של ימי המשנה הוא חצי מהשקל של התורה. אז בעצם מה שהם רצו לעשות, במקום לתת מחצית השקל של תורה, הם רצו לתת מחצית השקל של המשנה, כלומר חצי של החצי. וזה מתוך הנחה שכשהתורה אמרה לתת מחצית השקל, הכוונה היא לחצי מהמטבע העיקרית של אותה תקופה. אז בזמן התורה נתנו חצי מהשקל של התורה, בזמן המשנה אפשר חצי מהשקל של המשנה. זה מה שהם חשבו, אבל אמרו להם חכמים, לא נכון. לא מספיק לתת חצי מהמטבע של אותה תקופה, אלא צריך את המשקל המינימלי של חומר הכסף שהיה במחצית השקל של התורה. ומאיפה מוכיחים את זה? מפסוק בנחמיה כתוב, ומנו עלינו מצוות לתת שלישית השקל בשנה. מה זה שלישית השקל? מניחה הגמרא שכאן בפסוק המילה שקל מתייחסת לא לשקל של התורה ולא לשקל של המשנה, אלא לשקל שהוא עוד יותר גדול מהשקל של התורה, כך שהשליש שלו הוא יותר מהמחצית השקל של התורה. ומה אנחנו רואים כאן? שלא הולכים לפי המטבע של אותו זמן. כי אם היו הולכים לפי המטבע של אותו זמן, הם היו צריכים לתת מחצית השקל שלהם, שזה עוד יותר, אבל לא, הם נתנו שליש. למה? כי כנראה השליש שלהם היה בערך כמו המחצית השקל של התורה, אולי קצת יותר. אז הנה רואים שצריכים ללכת לפי השקל של התורה, ולא לפי השקל של כל תקופה, בין לכולה ובין לחומרה. עד כאן ההיסטוריה של השינויים שעברו על נתינת מחצית השקל, ובאמת גם היום כשאנחנו עושים זכר למחצית השקל, אז יש נוהגים לתת פשוט חצי שקל, ויש נוהגים לתת את השווה ערך של מחצית השקל כסף של התורה, השנה זה יצא באזור ה-28 שקל, תלוי איך מודדים את זה, ועד כאן השלב השני בחלק הזה. השלב השלישי הוא לגמרי בדרך אגב, כיוון שבאנו מקודם את הפסוק בנחמיה והאמנו עלינו מצוות לתת שלישית השקל, אז אגב זה גמרא מביאה עוד שלושה לימודים שלומדים מאותו פסוק. לימוד אחד זה שאדם צריך לשלש שקלו 3 פעמים בשנה, יש מסבירים שהכוונה היא שהוא לא צריך לתת את כל המחצית בבת אחת, אלא הוא יכול או אפילו עדיף לחלק את זה לשלושה שלבים במהלך השנה. לימוד שני, בלי קשר למחצית השקל, כשבאים לאסוף צדקה מהציבור, לא להטריח עליהם יותר מדי, לא לבוא יותר מ3 פעמים בשנה. לימוד שלישי, מהמילה שלישית השקל, זה שאת כל הכסף של המחציות היו נותנים ב3 קופות, שבכל אחת כמות של 3 סעים, ומהם היו לוקחים 3 פעמים בשנה לצורך הקורבנות. זה היה השלב השלישי, ועד כאן החלק השלישי של השיעור. החלק הרביעי, בערך ברבע התחתון של עמוד א', הוא גם כן קצת בדרך אגב, וזה למה דווקא מחצית השקל. הגמרא מביאה 3 סיבות שהן כולם קצת אגדתיות, וזה שמחצית השקל באה לחפר על איזשהו חטא היסטורי של עם ישראל. לפי שתי הסיבות הראשונות זה קשור לחטא העגל, לסיבה השלישית זה קשור למכירת יוסף. בואו נראה את זה. אז הסיבה הראשונה זה או כי חטא העגל היה באמצע היום, או כי העונש היה באמצע היום, הזכר לאותו אמצע נותנים מחצית השקל. זו סיבה ראשונה, שזה בעצם שתי סיבות, או החטא או העונש. סיבה שנייה, אומרים בשם רבי יוחנן בן זכאי שבשקל, שכאמור זה בעצם סלע, יש 20 גירה, אז יוצא שמחצית השקל זה 10 גירה, וזה כנגד זה שכשהם חטאו בעגל הם בעצם פגעו ב10 הדיברות. וסיבה שלישית, אומר רב פנחס, האחים מכרו את יוסף ב20 דינרים, ואז הם חילקו את הכסף ביניהם, יוצא שכל אחד מהם קיבל 2 דינרים, מה שנקרא בגמרא טבעה, שזה כאמור בדיוק מחצית השקל, ולכן כנגד זה נותנים מחצית השקל. זו סיבה שלישית. בסוגריים אגב, זה גם סיבה למה פדיון בחור זה 5 סלעים, כי כאמור מכרו את יוסף ב20 דינרים, בכל סלע יש 4 דינרים, כלומר בעצם מכרו אותו ב5 סלעים. עד כאן הסיבות למחצית השקל דווקא ולא שקל שלם, זה היה החלק הרביעי, ועכשיו בשורה הראשונה בעמוד ב' במשנה אנחנו עוברים לחלק החמישי. בחלק הראשון, כלומר במשנה הקודמת, דיברנו על מותר השקלים. כלומר, אדם שאמר, אני הולך לאסוף עכשיו פרוטה לפרוטה בשביל שבסוף יהיה לי מספיק למחצית השקל, ובסוף הוא גילה שיש לו יותר מדי. ראינו שם שלפי בית הלל, בכל מקרה, המותר הוא חולין. המשנה אצלנו חוזרת על זה עוד פעם, אבל זה לא הולך להיות הנושא של החלק הזה. הנושא העיקרי של החלק הזה, זה מקרה דומה לא לגבי שקלים, אלא לגבי קורבנות. כלומר, אדם אסף פרוטה לפרוטה בשביל בסוף להביא איזשהו קורבן שהוא רוצה או צריך להביא, והוא באמת קנה את הקורבן, אבל נשאר לו עודף. מה עושים עם העודף? אז אומרת המשנה, יש כלל. אם מדובר בקורבן שהוא לא חטאת או אשם, כלומר עולה, מנחה, שלמים, אז בעודף קונים את אותו קורבן, כלומר מותר עולה לעולה, מותר מנחה למנחה, מותר שלמים לשלמים. אבל אם מדובר בחטאת או אשם, זה כנראה קורבנות שהם יותר אישיים וספציפיים, והמותר לא הולך לקורבן חטאת או אשם אחר, אלא לנדבה. אז שוב, בחטאת ואשם המותר לנדבה, בשאר הקורבנות עולה, מנחה, שלמים, המותר לאותו קורבן, עד כאן העיקרון. עכשיו, לעיקרון הזה נראה שלושה יוצאי דופן, או לא ממש יוצאי דופן, אלא פשוט מקרים מיוחדים. מקרה ראשון זה מותר נזיר, שכאן המשנה מחלקת בין שני מצבים. אם מדובר בנזיר שאסף כסף לטובת הקורבנות נזיר שלו ונשאר לו עודף, אז המותר הוא נדבה. למה נדבה? אז יש מסברים שכל נזיר הוא בעצם קצת חוטא, ולכן המותר לא הולך לאותו קורבן, אלא לנדבה. אבל אם מדובר לא בקורבנות שהנזיר עצמו אסף בשבילו, אלא נגיד יש איזושהי עמותה שאוספת כספים בשביל נזירים עניים לעזור להם עם הקורבנות, אז כאן אם נשאר כסף, המותר לא הולך לנדבה, אלא הוא מחכה בסבלנות שיהיו עוד נזרים והמותר ילך אליהם, זה לגבי נזיר. מקרה מיוחד שני, שגם זה במשנה עצמה, זה מותר הפסח. שכאן יש דין מיוחד, המותר לא הולך לא לנדבה וגם לא לפסח, אלא לשלמים. מה הקשר שלמים? כי כמו שעוד מעט נראה, ברירת המחדל של פסח זה שלמים, אז אם אי אפשר להביא בכסף פסח, כי כבר הביאו פסח, זה הולך לשלמים, זה מקרה מיוחד שני, עוד מעט נרחיב על זה. מקרה מיוחד שלישי, זה כבר לא במשנה, אלא בתחילת הגמרא, זה לגבי מנחה שבאה מעשירית העיפה. איזה מנחה מדובר? אז כאן יש שני מצבים. מצב אחד זה מנחת חוטא. מה זה מנחת חוטא? יש כמה חטאים שבהם מביאים קורבן עולה ויורד. כלומר, שהקורבן חטאת תלוי במצב הכלכלי. אדם עשיר מביא כבשה, כמו כל חטאת, אדם פחות עשיר מביא שני תורים או שני בני עונה, ואדם עוד יותר עני מביא מנחה מעשירית העיפה סולת. זה מצב אחד, ובמקרה כזה, אם יש עודף, זה הולך לנדבה, כמו כל חטאת, וזה בעצם לא יוצא דופן. מצב שני, שזה כן יוצא דופן, זה לגבי מנחת חביתין של הכהן הגדול, שזה מנחה שהוא מביא כל יום בבוקר ובערב, שביחד זה עשירית העיפה, ואם פה נשאר לו עודף מהכסף, אז כאן יש כבר מחלוקת. רבי אליעזר אומר שזה גם הולך לנדבה, כי הוא חושב שזה כמו חטאת, אבל רבי יוחנן אומר שכאן יש דין מיוחד, שאת העודף צריך פשוט להשמיד, כלומר זורקים את הכסף לים המלח. זה רבי יוחנן, והגמרא מקשה עליו, כי הרי במשנה מפורש שבמותר עשירית העיפה זה הולך לנדבה, ועונה הגמרא, שם דובר על המצב ראשון של מנחת חוטא, אבל במנחת חביתין של הכהן הגדול, זה הולך לפי רבי יוחנן לים המלח. עד כאן המקרים המיוחדים, נזיר, מותר הפסח ועשירית העיפה, ועד כאן החלק החמישי, מה עושים עם מותר הקורבנות, ועכשיו בערך בשליש העליון של עמוד ב', אנחנו עוברים לחלק השישי והאחרון. הנושא של החלק הזה זה לגבי מה שאמרנו מקודם, שברירת המחדל של פסח זה שלמים. מקודם אמרנו את זה לגבי מותר הפסח, שהולך לשלמים. עכשיו נראה עוד יישום של העיקרון הזה, וזה לגבי מי ששוחט פסח שלא בזמנו, כלומר לא ביהודה לניסן, שבמקרה כזה, אם הוא שוחט אותו לשם פסח, אז זה פסול, כי זה לא יהודה לניסן. אבל אם הוא שוחט אותו שלא לשם פסח, אז זה קורבן כשר. ואיזה קורבן זה? זה לא פסח, כי זה לא יהודה לניסן, אלא זה הופך לשלמים כשר. שרים. אז הנה שוב אנחנו רואים שפסח הופך לשלמים. זה העיקרון, ועכשיו את הדיון לגבי זה נחלק לשני סעיפים. סעיף ראשון זה מה המקור לזה שפסח הופך לשלמים. אז אומר רבי יוסי בשליש העליון של העמוד, שהם אמרו, כלומר חכמים בבית המדרש, אמרו שהמקור זה מהפסוק של קורבן שלמים בתורה, כתוב בויקרא ג', ואם מן הצון קורבנו לזבח שלמים להשם, זכר או נקבה תמים יקריבנו. אז ברור שהפשט זה פשוט אומר שקורבן שלמים אפשר להביא מן הצון, זכר או נקבה, אבל הגמרא מסתכלת על תחילת הפסוק והיא דורשת אותו ככה, ואם מן הצון קורבנו, לזבח שלמים, כלומר יש קורבן שהוא לא שלמים, שהוא בא מן הצון, שהוא יכול להפוך לשלמים. באיזה קורבן מדובר? בפסח. זה המקור שפסח הופך לשלמים. זה היה המקור של החכמים בבית המדרש, ועל זה עכשיו נראה שתי קושיות. קושייה אחת על החלק הראשון של הלימוד, ואם מן הצון קורבנו, וקושייה שנייה על החלק השני, שזה הולך לזבח שלמים. אז הקושייה הראשונה, כאמור, ואם מן הצון קורבנו, אמרנו שקורבן מן הצון הופך לשלמים. על זה מקשה הגמרא, בסדר, נגיד שזה נכון, אבל מי אמר שמדובר כאן דווקא בפסח? הרי גם עולה בא מן הצון, גם אשם בא מן הצון, אז אולי גם הם הופכים לשלמים? אומרת הגמרא, אפשר לדייק מהפסוק שלא. למה לא? אז עולה לא הופכת לשלמים, כי הפסוק אומר, ואם מין הצון קורבנו, מין בא למעט, וזה בא לומר שאנחנו מדברים דווקא על קורבן כזה שהוא בא רק מהצון. לעומת זאת עולה, אמנם אפשר להביא אותה גם מצון, אבל אפשר להביא אותה גם מבקר, וממילא עולה בחוץ. זה לגבי עולה. לגבי אשם, כאן לגמרא יש שני הסברים. בהתחלה היא אומרת שמין הצון גם בא ללמד אותנו בכיוון קצת הפוך, כי כאן אנחנו דווקא מרבים, שזה בא לומר שאנחנו מדברים דווקא על קורבן כזה שבא מכל סוגי הצון, כלומר גם כבשים וגם מיזים. לעומת זאת אשם בא רק מכבשים ולא מיזים, לכן גם אשם בחוץ. זה הסבר אחד למה אשם בחוץ, אבל את זה הגמרא דוחה ממש באמצע עמוד ב', הרי בדרך כלל המילה מין באה למעט, כמו שאמרנו מקודם, ואילו כאן לפי הסבר הזה אתה אומר שזה דווקא מרבה, שצריך את כל סוגי הצון. לכן הגמרא מביא הסבר שני, שגם את האשם אנחנו מוצאים על ידי מיעוט, וזה שהמילה מין באה למעט, שזה דווקא קורבן כזה, שהצון שלו הוא מצומצם, דווקא בין שנה, דווקא זכר, ואילו השם זה בין שנתיים, ולכן גם השם בחוץ. ועד כאן, הקושייה הראשונה ללימוד, מי אמר לך שמין הצון זה דווקא פסח, אולי זה עולה או השם, והסברנו למה לא. הקושייה השנייה במילה היי טבעון, קצת מתחת לאמצע עמוד ב', זה לגבי החלק השני של הלימוד, ואם הנצון קורבנו לזבח שלמים, מקשה הגמרא, הרי יש פסוק ממש דומה שמסתיים לא בשלמים, אלא בעולה. ואם הנצון קורבנו וכו', לעולה, אז אולי תאמר שהפסח לא הופך לשלמים, אלא לעולה. עונה הגמרא, כשאני צריך לבחור למה הפסח הופך, אני אבחר בדבר שהכי דומה לו, והפסח דומה לשלמים הרבה יותר מאשר לעולה. במה הוא דומה לשלמים? בשני דברים. רבי אבון אומר שהם דומים בזה שגם השלמים וגם הפסח נאכלים, רבי יוסי בר רבי בון אומר שהם דומים בזה ששניהם קודשים קלים, ואילו העולה היא קודשי קודשים, ולכן הפסח הופך לשלמים. ועד כאן הסעיף הראשון, מה המקור לזה שפסח הופך לשלמים? הסעיף השני זה ברבי יוחנן בשליש התחתון של עמוד ב', וזה לגבי הכוונה, ואת הסעיף הזה נחלק לשני דיונים. דיון ראשון, כמו שאמרנו, אנחנו מדברים כאן על פסח שנעשה שלא בזמנו, נניח י' ג' ניסן או ט' ז' ניסן, ואמרנו שאם אני שוחט אותו לשם פסח, אז ודאי שזה פסול, אם שלא לשם פסח, אז כאמור, זה שלמים כשרים. אבל מה זה אומר שלא לשם פסח? מה כן כיוונתי? אז אם כיוונתי לשם שלמים, אז ודאי שזה באמת הופך לשלמים וזה כשר. אבל מה אם כיוונתי לשם קורבן אחר, למשל עולה? בזה יש מחלוקת. הם אמרו, כלומר חכמים אמרו שזה פסול, זה רק כשר אם כיוונתי לשם שלמים, לעומת זאת רב חנין אמר שזה גם כשר, העיקר שלא כיוונתי לפסח, לא משנה למה כן כיוונתי, זה יהיה כשר. ובא רב הילה ואומר שככה גם הוכח מהפסוק שהבאנו מקודם, כי הרי הפסוק אומר, ואם מן הצון קורבנו לזבח שלמים, המילה לזבח לכאורה מיותרת, אלא היא מלמדת אותנו שזה לא משנה לאיזה זבח כיוונתי, העיקר שכיוונתי שלא לשם פסח, וזה נהיה שלמים כשרים. אז זו המחלוקת, עוד פעם שנזכור, אם כיוונתי לפסח זה פסול, אם כיוונתי לשלמים זה שלמים וזה כשר, אם כיוונתי לשם עולה למשל, אז לחכמים זה פסול, אבל לרב חנינה זה גם כן שלמים וזה כשר. זו המחלוקת, ובערך ברבע התחתון של עמוד ב', במילים הוא משתנה למחשבת פסול, הגמרא מביאה למחלוקת עוד נפקמינה, וזה מה קורה עם ביוד ג' ניסן, שחטתי את הפסח, וכיוונתי לשם עולה, וגם כיוונתי שאת הדם אני אזרוק רק מחר, כלומר מחשבת פיגול שלא בזמנו. האם הקורבן הזה יהיה פסול או פיגול? לפי שאר החכמים, אומרת הגמרא, אין תימר משתנה למחשבת פסול. כלומר, לפי שאר החכמים, כיוון שאם כיוונתי לעולה, זה עצמו פוסל את הקורבן, על קורבן פסול אי אפשר להמיס גם פסול של פיגול, אלא זה רק פסול וזה לא פיגול. אבל לפי רב חנינה, אין תימר אין משתנה למחשבת שבת פסול, כלומר לפי רב חנינה שמחשבה לשם עולה לא פוסלת את הקורבן, אלא זה אמור להיות שלמים כשרים, אז על זה כן אפשר להכיל את מחשבת הפיגול, והקורבן הזה לא יהיה סתם פסול, אלא הוא יהיה פיגול. זה בעצם השלכה ישירה של מחלוקת בין החכמים לרב חנינה, ועד כאן הסעיף הראשון לגבי הכוונות. בסעיף השני נראה בעצם שני נושאים, וזה א', מה הדין של מחשבת סתם, וב', מה הדין כשיש שתי מחשבות, מחשבה טובה ומחשבה רעה. אז לגבי מחשבת סתם, הגמרא מניחה שאפילו שהיום לא פסח, אלא י' ג' ניסן, אם שחטתי פסח ולא כיוונתי לשם קורבן אחר, אז ברירת המחדל זה שהתכוונתי לפסח, וממילא זה פסול, כי היום י' ג' ניסן, זה לגבי סתם. נושא שני בדיון הזה זה כאמור כשיש לי שתי מחשבות. כלומר, התחלתי במחשבת לשמו לשם הפסח, שזה לא טוב, אבל אז עברתי תוך כדי למחשבה לשם שלמים, שזה ודאי טוב לפי כולם. השאלה היא, האם כשהתחלתי לא טוב ואז עברתי לטוב, האם הטוב, כלומר המחשבה לשם שלמים, יכול להציל את הקורבן? ולגבי זה נדבר על שני מצבים. מצב אחד זה כששתי המחשבות היו על השחיטה, מצב שני זה כשמחשבה אחת הייתה על השחיטה, ומחשבה שנייה על הזריקה. לגבי כששתי המחשבות היו בשחיטה עצמה, כלומר התחלתי את השחיטה במחשבה לשם הפסח, שזה לא טוב, ותוך כדי פתאום חשבתי לשם שלמים, שזה טוב, על זה אומרת הגמרא שזה קשר. למה? כי אם בתחילת השחיטה לא הייתי חושב לשם פסח, אלא פשוט הייתי שותק, הייתי שוחט סתם, ואז תוך כדי הייתי עובר למחשבה לשלמים, כאן ברור לגמרא שזה כן קשר, כי המחשבה לשלמים מצילה את המצב. וממילא אומרת הגמרא, אם זה קשר, אז גם כשאמרתי במפורש בהתחלה לפסח, ואז עברתי לשלמים, גם זה קשר. כי שתיקה בפסח זה בעצם, כמו שאמרנו, כמו לחשוב במפורש לפסח. וממילא אם שתיקה ואז לשם שלמים זה קשר, אז גם לשם פסח ואז לשם שלמים גם זה קשר. זה לגבי המצב הראשון. מצב שני זה שאת השחיטה עשיתי לגמרי לשם פסח, אבל תוך כדי חשבתי שאת הזריקה אני אעשה לשם שלמים. ועל זה גם כן בהתחלה הגמרא רוצה להציע דבר דומה, שאם זה היה קורה אותו דבר, שאת השחיטה הייתי עושה פשוט בשתיקה, והייתי חושב על הזריקה לשם שלמים, זה כן היה קשר. אז ממילא אותו דבר, אם את השחיטה עשיתי לא בשתיקה אלא לשם פסח, גם זה צריך להיות קשר. אבל דוחה הגמרא, מי אמר לך? אולי במקרה כזה גם בשתיקה זה יהיה פסול. כלומר, אם את השחיטה עשיתי בשתיקה ורק חשבתי על הזריקה, שאת זה אני אעשה שלמים, אולי בעצם זה פסול. ואז ממילא כמובן שאם חשבתי במפורש בשחיטה לשם פסח ואז על הזריקה לשם שלמים, גם זה פסול. אז שוב, שני המצבים. במצב הראשון, בשחיטה עצמה העברתי את המחשבה בין פסח לשלמים, זה קשר, כי לפחות סוף השחיטה כן הייתה בסדר. לעומת זאת, במצב השני, שכל השחיטה הייתה לא בסדר ורק על הזריקה חשבתי מחשבה טובה לשם שלמים, זה כבר לא בסדר. אולי כי כאמור, כאן כל השחיטה הייתה לא בסדר ועבודה אחרת, כלומר הזריקה, לא יכולה להציל את זה. עד כאן הדיון השני לגבי כוונות, הדיון של לשמו ושלא לשמו, ובזה הגענו ממש לשורה האחרונה בעמוד ב', ונעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשישה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על אדם שבטעות הקדיש יותר ממחצית השקל, וראינו שלושה מצבים. בשני המצבים הראשונים מדובר על אדם שאסף פרוטה לפרוטה בשביל להגיע לסכום של מחצית השקל, ובסוף התברר שהוא עקף את זה. במצב הראשון מדובר שהוא אמר שאביא מהם שקלי, אז משמע שהוא לא התכוון להכל אלא רק למחצית השקל מתוך זה, ולכן המותר יהיה חולין. במצב השני הוא אמר מראש אלו לשקלי, ובזה יש מחלוקת. לבית שמאי מותר נדבה, לבית הלל גם כאן המותר חולין. אגב, בחטאת, כאן גם בית הלל מודים שהמותר נדבה. אלה שני המצבים הראשונים. במצב השלישי לא מדובר שהוא אמר מראש לפני שהוא התחיל לאסוף, אלא אחרי שהוא אסף, הוא הצביע על הרימה והוא אמר אלו לשקלי, וכאן יש מחלוקת המוראים מה רבי לזר אמר, האם הוא אמר שכאן לחול העלמה המותר נדבה, או שהוא אמר לחול העלמה המותר חולין. זו המחלוקת. ניסינו להביא שתי ראיות לדעה השנייה שהמותר חולין, אבל שניהם דחינו, ואמרנו ששתי הראיות לא מתייחסות למצב השלישי הזה שעליו דיברנו, אלא בכלל המצב השני, ששם באמת ברור שלבית הלל המותר חולין. ועד כאן החלק הראשון. בחלק השני מדובר על אדם שהפריש ומתברר שהוא לא היה אמור להפריש, וגם כאן יש שני מצבים. מצב אחד זה שהוא הפריש את השקל של השנה והתברר שהוא כבר נתן, ובמצב כזה זה לא קדוש. מצב שני זה שחוץ משל השנה הוא הפריש עוד בשביל להשלים את של שנה שעברה שהוא חשב שהוא לא נתן והתברר שהוא כן נתן. ניסינו ללמוד ממקרה דומה לגבי חטאת שכאן השקל הנוסף למרות שהוא טעות כן יתפוס, אבל דחינו, אי אפשר ללמוד מחטאת לשקלים, כי בחטאת אין קצבה ובשקלים יש. וזה הוביל אותנו לחלק השלישי לגבי מה שהרגע אמרנו שבשקלים יש קצבה, וראינו לזה שלושה שלמים. שלב ראשון דיברנו על המטבעות השונים, שדרכון שווה שני סלעים, וסלע שזה בעצם שקל שווה 4 דינרים, אז מחצית השקל זה בעצם מחצית הסלע, שזה בעצם 2 דינרים. אגב, במשנה יש שקל אחר שהוא חצי מהשקל של תורה, כלומר הוא עצמו מחצית השקל של תורה, זה היה שלב ראשון. שלב שני, כאמור אמרנו שלשקלים אין קצבה, את זה אמר רבי שמעון במשנה, אבל רבי יהודה אמר לו, לא נכון, לאורך ההיסטוריה השתנה הסכום שהיו נותנים, וענה לו רבי שמעון, נכון, אבל בכל דור ודור כולם נתנו אותו דבר, לכן זה נחשב שיש קצבה. ואגב, זה נכנסנו לפירוט של השינוי שקרה לאורך ההיסטוריה, שבהתחלה נתנו 2 דרכונות, שזה בעצם פי 8 ממה שצריך, אחרי זה נתנו סלעים, שזה פי 2 ממה שצריך, אחרי זה טבעין, שזה בדיוק מה שצריך, ואחרי זה כשרצו להוריד ממחצית השקל, כי באותו זמן כבר המטבע כאמור הייתה קטנה יותר, חכמים לא הרשו, כי צריך את המשקל המינימלי של מחצית השקל של התורה, ולמדנו את זה מהפסוק, ומדנו עלינו מצוות לתת שלישית השקל. שלב שלישי למדנו עוד 3 דברים מאותו פסוק, שצריך לשלש שקלו 3 פעמים בשנה, ולא מטריחים על הציבור יותר מ3 פעמים בשנה, ונותנים את השקלים ל3 קופות שבכל אחד יש 3 סעים, ולוקחים מהם 3 פעמים בשנה, ועד כאן החלק השלישי. בחלק הרביעי ראינו שלוש סיבות למה נותנים דווקא מחצית השקל. לשתי הסיבות הראשונות זה קשור לחטא העגל, כי זה בא לחפר על חטא העגל, וזה או כי הם חטאו או נענשו באמצע היום, לכן מחצית השקל, או כי מחצית השקל זה 10 גירה, שזה כנגד 10 הדיברות. סיבה שלישית זה שהאחים מוכרו את יוסף ב-20 דינרים, כך שכל אח קיבל 2 דינרים, שזה בעצם כאמור מחצית השקל, וזה היה החלק הרביעי. בחלק החמישי דיברנו על מותר הקורבנות, כלומר אדם שאסף כסף לצורך קורבן מסוים ונשאר לו עודף, מה עושים עם המותר? אז באופן כללי העיקרון הוא שאם זה מותר של חטאת או אשם, זה הולך לנדבה, אם זה של קורבן אחר, עולה, מנחה, שלמים, זה הולך לאותו קורבן, אבל ראינו כמה מקרים מיוחדים. מקרה ראשון זה נזיר, שאם הוא אסף לעצמו זה באמת הולך לנדבה, כי זה כמו חטאת, אבל אחרים שאספו בשביל נזירים, אז המותר הולך לנזירים אחרים. מקרה שני זה פסח, שמותר הפסח לא הולך לפסח ולא לנדבה, אלא לשלמים. ומקרה שלישי זה עשירית עיפה, שאם הכוונה היא מנחת חוטא שהיא באה מעשירית עיפה, אז כיוון שזה חטאת, אז המותר לנדבה. אם הכוונה היא מנחת חביתין של הכהן הגדול, אז כאן יש מחלוקת, לפי רבי אליעזר גם זה לנדבה. לפי רבי יוחנן צריך להשמיד את הנותר, כלומר יוליכם לים המלח, וזה היה החלק החמישי. בחלק השישי הזכרנו מקודם שמותר הפסח נעשה שלמים, וראינו עוד יישום של אותו עיקרון, וזה שאם אדם מקריב פסח שלא בזמנו, אז אם זה לשם פסח זה פסול, אבל אם זה שלא לשם פסח זה הופך לקורבן שלמים וזה כשר. ועל זה ראינו שני סעיפים. סעיף ראשון זה מה המקור לזה, וזה מביאים מן הצון קורבנו לזבח שלמים, ודרשנו שהכוונה היא שקורבן שבא מן הצון הופך לשלמים, והקשנו א' הרי גם עולה בא מהצון וגם השם, וענינו עולה בחוץ כי עולה בא גם מהצון וגם מבקר, ואילו הפסוק רומז לקורבן שבא רק מן הצון, והשם בחוץ למסקנה כי מן הצון בא למעט, שזה דווקא קורבן שבא דווקא בן שנה, ואילו השם בא בן שנתיים, זו קושייה ראשונה. קושייה שנייה, הרי יש פסוק דומה, ואם מן הצון קורבנו וכולי לעולה, אז אולי הפסח יהפוך לעולה ולא לשלמים, על זה ענינו שאנחנו אומרים שזה הופך לקורבן שיותר דומה לו, ופסח יותר דומה לשלמים, כי א' שניהם נחלים, וב' שניהם קודשים קלים, ועד כאן הסעיף הראשון לגבי פסח הופך לשלמים. בסעיף השני דיברנו על הכוונה, ובזה ראינו שני דיונים. דיון אחד זה שאם הוא כיוון לשלמים, אז ודאי שזה הופך לשלמים וזה קשר, אבל מה אם הוא כיוון למשל לעולה? בזה ראינו מחלוקת. החכמים אמרו שזה פסול, אבל רב חנין אמר שגם זה שלמים וזה קשר. ראינו לזה עוד השלכה לגבי פיגול. דיון שני זה מה אם הוא חשב שתי מחשבות, לשמו ושלא לשמו. אז אם בשחיטה עצמה הוא חשב לשמו ושלא לשמו, אז השלא לשמו מציל את המצב וזה קשר. אבל אם בשחיטה עצמה הוא חשב רק לשמו, שזה היה לא טוב, וראינו בסוף שאולי אפילו אם הוא לא חשב, אלא פשוט שתק, ורק על הזריקה הוא חשב שלא לשמו, זה כבר לא יכול להציל את המצב, וזה יהיה פסול. כל טוב.